לפני החג צריכים לעסוק בהלכות החג, הלכות הפסח באופן מיוחד. יש שומעים לגבי כל החגים, יש שומעים שהלכות פסח באופן מיוחד, כיוון שיש כל כך הרבה דברים שצריך ללמוד לקראת פסח, במיוחד אצלנו שהלימודים, יש הפסקה בלימודים, מראש חודש ניסן, אז ודאי שאנחנו חייבים עכשיו בתקופה הזאת לעסוק בפסח. אז אנחנו נעסוק היום בייחוד של ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו עוסקים כל הערב במצוות. יש מצוות אכילת מצה, מצווה חשובה מאוד. יש מצווה שהיא רק מצווה דרבנן בזמן הזה של אכילת מרור. אבל יש מצווה יסודית של ליל הסדר. מהי המצווה של ליל הסדר? כתוב, והגדת לבנך. לספר ביציאת מצרים בלשון חזה. אז אנחנו צריכים להבין מה זה המצווה הזאת. המצווה מאוד מעניינת. למה? כל המצוות כולן, בן אדם צריך לעשות מצווה. דוגמה, נניח תפילין. יש גם מצוות בדיבור, צריך להגיד קריאת שמע. אבל אם בן אדם יבוא ויעשה את המצווה, יבוא בן אדם, יקום בבוקר, מסכן, הלך לישון מאוחר, הוא עדיין ישן קצת, קצת מטושטש, אבל הוא יודע שהוא צריך להניח תפילין. קם בבוקר ומניח תפילין. צריך לברך, אבל בסדר, מניח תפילין. הוא מטושטש מהעייפות, לא חושב מה עם תפילין, למה הוא מניח תפילין. לא, אפילו אולי הוא מהר, הוא לא הספיק לקרוא את הדברים שמודפסים ברוב הסידורים לפני הנחת תפילין, כל הדברים היפים על הערך של הנחת תפילין. העיקר הוא הניח תפילין. קיים את המצווה? קיים את המצווה. למה הוא קיים את המצווה? מה, כל המצוות צריכות לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, להעלות אותנו. ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו כן אומרים בדרך כלל לפני הנחת תפילין, כתוב שהנחת תפילין להזכיר לנו את ייחוד השם ואת השגחת השם בעולם ולקרב את כל המחשבות שלנו והמעשים שלנו לקדוש ברוך הוא. נניח שבן אדם הניח תפילין בלי לחשוב על שום דבר, מה מועילה הנחת תפילין? מועילה, כיוון שתפילין וכל המצוות כולן הן מצוות אלוקיות. זה לא שאיזה מחנך חכם, הקדוש ברוך הוא מחנך מאוד חכם, אבל לא זאת הכוונה פה. לא שאיזה מחנך חכם חשב והבין מה עושים כדי שבן אדם יזכור בבוקר את הקדוש ברוך הוא. רעיון. נגיד לו להניח תפילין, הוא יחשוב למה תפילין, ואז הוא יזכור את הקדוש ברוך הוא. לא שזה לא רעיון טוב, זה רעיון מצוין. ובאמת כמה שבן אדם יותר חושב על התפילין ומבין את המשמעות של התפילין, כמה שיותר יותר טוב. אנחנו מצפים מיהודי לעשות את זה. אנחנו מצפים מיהודי לקחת את המצוות ברצינות ולחשוב עליהן ולהתרגש מהן ולקיים אותן מתוך התקרבות לקדוש ברוך הוא כמה שיותר. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה בהנחת תפילין, זה מעשה אלוקי, מעשה שיש בו קדושה, מעשה שפועל בעולמות העליונים ובנשמת האדם, גם אם הוא לא חושב, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא לא אמר את היהי רצון. העיקר שהוא הניח תפילין כפי כל הלכות תפילין, הוא כבר בזה קיים את המצווה. כמובן, אם הוא ישאל אותנו, אנחנו נגיד, אדרבה, תוסיף ותחשוב ותבין, מצוין. אבל גם בלי כל זה הוא קיים את המצווה. וכך באופן כללי, זה ברוב רובן של המצוות בתורה. אפילו בקריאת שמע, הבאתי דוגמה של מצווה באמירה, לא סתם אמירה, קבלת עול מלכות שמיים. אז חזל אומרים שאדם חייב לכוון בפסוק ראשון. זה הכרחי. אבל אם את שער קריאת שמע הוא אמר בלי כוונה, בדיעבד הוא יצא ידי חובה. כלומר, אפילו במצווה כזאת שאתה אמור לקרוא ולהבין, אבל חוץ מפסוק ראשון, אם אדם קרא ולא חשב, אמרתי, חצי מנומנם, לא התרכז בדברים, בכל זאת הוא קיים מצווה. והנה כאן אנחנו מגיעים לליל הסדר. ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים, בנוי על והגדת לבנך. זה לא סתם והגדת לבנך. יכולתי להגיד, בסדר. כתבו לנו טקסט, כמו שאני קורא קריאת שמה, אני קורא את הטקסט. כאן זה לא כך. יש מאמר חזל שמתייחס כבר לשלב די מוקדם של ליל הסדר, כן, אחרי שאנחנו עושים את השלבים הראשונים של קידוש, קידוש בכל אופן חייבים בכל חג, במיוחד בליל הסדר, זה גם קשור לארבע כוסות, וכרפס, חוצים את האפיקומן, עכשיו מגיעים למצווה של ההגדה. והגדת לבנך, זה נקרא מגיד, הוא מגיד לבנו. אומרים חז"ל, וכאן הבן שואל. ואם אין לו בן, זוג צעיר, אדם מבוגר, רווק, טוב, רווק, לא כדאי שיעשה את הסדר לבד, אבל אין בן. בת? אז הבת שואלת. אין בת. אז אשתו שואלת. אין לו אישה, קבוצה של חברים. אז אחד החברים שואל, אין אף אחד, חס וחלילה, שלא יהיה מצב כזה, אבל ההלכה מטפלת בכל המקרים. יושב לו יהודי, אני יודע מה, הוא צריך לשבת בעמדת שמירה באיזה מקום, אבל יש לו אפשרות להגיד את ההגדה שם. מה הוא עושה? שואל, אומרים חז"ל, שואל את עצמו. שואל את עצמו? צריך לבדוק, בן אדם שמדבר עם עצמו זה לא תמיד הדבר הכי טוב. טוב, אתה צריך לשאול את עצמו, לעשות תמיד חשבון נפש. מה, איפה נצא, מה זה שואל את עצמו? שיגידו לנו חז"ל, אם אין מי שישאל, שיגיד את ההגדה. רואים שחז"ל אכפת להם שמישהו ישאל פה שאלה. מה זה אומר לשאול שאלה? לשאול שאלה זה אומר לנו שני דברים. ראשית, כאן חייב להיות הסבר. כאן לא מספיק לבוא ולקרוא את ההגדה ולהגיד את המילים. חייבת להיות הבנה. שאלה פירוש הדבר, שבן אדם בא ואומר, יש משהו שאני לא מבין, מצביע, יש משהו שאני לא מבין, ועונים לו על השאלה. אז קודם הוא לא הבין משהו, עכשיו הוא מבין יותר. זה הסבר. זה לא סתם אמירה. אמרו לנו פה חז"ל שליל הסדר, המצווה של ההגדה, זו מצווה מיוחדת במינה. היא לא רק צריכה לעשות בהבנה. כן, יכולנו להגיד על תפילין, אילו היינו אומרים, לא כמו שאני אמרתי, אילו היינו אומרים שאדם צריך להניח תפילין, צריך להבין את מה שהוא עושה. טוב, אבל עיקר זה המעשה, והוא מבין את המעשה. אבל פה כל המצווה היא להבין. המצווה היא, זה אפשר להבין לא נכון, כן? אפשר להגיד, הגדה, מה זה הגדה? אני מגיד, לא. והגדת לבנך, בכלל, מה זה בן? כל אחד יודע מה זה בן, לא. יש שאלה הלכתית מעניינת. בן כמה הבן הזה? בן כמה הבן הזה? כי יש כלל ידוע בהלכה, שמי שלא הגיע לגיל 13, לא חייב במצוות. ואם בן אדם יש לו בן קטן, לא הגיע לגיל 13, מה אתה מתעסק עם הבן? תעשה את המצווה בעצמך. לא. והגדת לבנך, אתה צריך להסביר. אז אומרים חז"ל בהגדה עצמה, אם צריך להסביר, אז אולי יש מי שכבר מבין מספיק ולא צריך להסביר, לא? אומרים חז"ל, לא. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המעבד לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש מה להסביר גם למי שלומד כל החיים שלו. יש מה להוסיף בהבנה, יש מה להדגיש, יש מה לפתח, עוד מעט אנחנו נתייחס לזה יותר. אז כפי שאמרנו, זאת מצווה מאוד מיוחדת. אין לנו כמעט מצוות אחרות כאלה בתורה. מצווה להסביר מה יציאת מצווה. מישהו לא יודע מה זה יציאת מצווה? אם נגיד בדיוק הזדמנה לידינו מצווה גדולה, בא איזה יהודי, הוא לא מאמין שיש איזה יהודי בארץ ישראל שגדל בארץ ישראל שלא יודע מה זה יציאת מצרים, אבל יהודי בא מחוץ לארץ, משפחה מתבוללת, עלה בדעתו לבדוק מה זה העם היהודי, לא יודע שום דבר מכל ההיסטוריה של העם היהודי, מגיע בדיוק, נוחת אצלנו בליל הסדר, טוב, זה ודאי מצווה נהדרת, ברוך השם שזיכנו להגיד ליהודי הזה, פעם הראשונה בחיים שלו, הייתה יציאת מצרים. עם ישראל היום משועבדים במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, באותות ובמופתים, נהדר. ומה קורה עם כל האחרים? כן, זה מקרה אחד למיליון, או לא יודע לכמה. כל האחרים יודעים מה זה יציאת מצרים. מישהו פה לא יודע מה זה יציאת מצרים? אבל כל אחד פה יושב בליל הסדר, הוא צריך להסביר, או שיסבירו לו, מה יציאת מצרים. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר לא סתם עובדות, גבישות, שהיה אפשר להבין מתחילת ההגדה, שההגדה אומרת, טוב, נו, זה, זאת התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים, יוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. כך מתחילים. אבל זה רק התחלה. כי על גבי ההתחלה הזאת, חז"ל סידרו לנו הגדה מאוד מיוחדת. אני אמרתי קודם שכאן הבן שואל, אבל חז"ל סידרו לנו הגדה שהיא כולה שאלות. שאלות על גבי שאלות, ושאלות נוספות על שאלות, ושאלות בתוך שאלות. משהו מנסים לשגע אותנו כאן מההתחלה עד הסוף. לא יודע כמה מכירים את זה, זאת הלכה שיש כאלה שלא מכירים. כתוב בהלכה שאחרי שאומרים הלחמניה, מאמים לכולם, הנה המצה, אז העורך הסדר צריך להגיד, הנה, ראיתם את המצה? עכשיו קחו אותה, תוציאו אותה מפה. תעשה את זה פעם ראשונה לאיזה ילד, העיניים שלו פתאום הסתכל על המצה ככה, יעקב אחרי המצה, הוא, מה? זה הולך, לוקחים את זה. הוא עוד לא אכל, עוד לא אכל לו שום דבר כמו ששרים, הוא מתיישב, שולחן, מלא, כל מיני דברים, כולם מתיישבים. המצה, הרי רגיל, כל שבת, אם הוא ילד שרגיל לזה, שבת, עושים קידוש, נוטלים ידיים, אוכלים המוציא, ואז כל הסעודה. אז טוב, פה עשו קידוש, אפילו נטלו ידיים, כי היה כרפס, כן? הרימו את המצה, ועכשיו לא אוכלים מצה. כל המצה, כל מה שככה מוכן לאכול, זהו, תעיפו אותה מפה. לא רוצים. תעשו את זה, אני אומר לכם שוב, תעשו את זה פעם ראשונה, וישנה לילד, פעם שנייה הוא כבר אולי יזכור לשם מה שהיה שנה שעברה. אבל פעם ראשונה תעשו את זה לילד, הוא מסתכל ככה אחרי המצות, רגע, לאן זה הלך? מה עושים פה? למה? בכוונה. כדי שהוא יתחיל לשאול שאלות. ואז כל ההגדה היא שאלות, על גבי שאלות. זה משהו, חז"ל תקנו לנו פה, מאמר אחרי מאמר, כל מאמר יש עוד שאלות. זה לא מאמרים שאפשר לקרוא סתם. מי שמנסה קצת לחשוב, אומר, אני לא מבין. כן? יש מעשה ברבי אליעזר, ברבי יהושע, מה קרה שם? לא מבינים מה קרה שם. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, לא מובן. ארבעה בנים, מה עושים לנו פה? כל העסק של ההגדה, אני לא הולך לפרט לכם עכשיו, אפשר להסתכל במפרשים, ברוך השם, על ההגדות, יש עשרות, מאות, אולי אלפי מפרשים. יש כאן שאלות על גבי שאלות על גבי שאלות. חזל לא נותנים לנו לשבת בשאלות. ליל הסדר חייבים כל הזמן לשאול. לשאול מה? לא לשאול מה קרה. קרה, אמרנו בהתחלה, קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. לא לשאול למה, ומה, ואיך, ומי, ומה המשמעות פה, ומה אנחנו צריכים להבין, ואיך אנחנו צריכים להגיב. הכל שאלות. כן, יש אפילו שאלות ככה, כל אחד מהבנים שואל שאלה. אחר כך האגדה שואלת שאלה, יכול מראש חודש, זה, יכול זה. כל שאלות. אנחנו צריכים להבין את יציאת מצרים. אנחנו צריכים להעמיק ביציאת מצרים. זה כל המרבה ניסה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, פירוש הדבר, להבין יותר ויותר לעומק את המשמעות של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא ההתחלה של כל עם ישראל. היא היסוד של כל ההיסטוריה של עם ישראל. היא המשמעות של החיים שלנו. אנחנו צריכים להעמיק בזה. זה ערב של הבנה, של העמקה. שונה לגמרי מכל המצווה. כן, אילה.
אז נגיד משפחה, תספרים, מריצים את האגדה, מדברים פוליטיקה כל הערב. אז מה...
אז הם קיימו, אתה אומר, המשפחה קוראת את האגדה, מההתחלה עד הסוף, גומרים את זה, כמה זמן זה לוקח? חצי שעה, וכל הערב יושבים ומדברים פוליטיקה. טוב, תשמע. יהודי יודע קצת עברית, משהו הוא קרא, משהו הוא הבין, משהו הוא קיים את המצווה. משהו. זה שהוא יושב כל הערב ומדבר פוליטיקה, כן? פוליטיקה זה לא מצוות אגדת יציאת מצרים. כל הכבוד למשפחה שנחמד להם להיות ביחד וטוב להם, אני מקווה שככה מתווכחים בצורה תרבותית ולומדים משהו אחד מהשני, אבל יש מצווה לספר ביציאת מצרים. עד כדי כך שההוראות ההלכתיות באגדות, יש הוראות הלכתיות, וחלק גדול מהאגדות כתוב, אחרי שגומרים את כל האגדה, שנו, אנשים כבר עייפים, אחרי חצות, וזה, ומי שיכול להישאר ערב לספר ביציאת מצרים, כמו שעשו גדולי החכמים, תבוא עליו ברכה. לא, מי שלא יכול להישאר ערב, לא יכול להישאר ערב, עייפים קצת, בסדר, לא חייבים להישאר ערב כל הלילה. אבל זה, תשמע, יש כל מיני אילוצים. יש מצבים קשים. אספר לכם סיפור. תבין, אני יודע את הרקע לשאלה. יש אנשים, הרבה אנשים ברוך השם, מקובל שפסח זה חג משפחתי. כך היה בזמן קורבן פסח. כל המשפחה הייתה באה ומקריבה יחד את הקורבן. אז מאז ועד היום פסח זה חג משפחתי. אז מה עושה בן אדם? מגיע למשפחה, והמשפחה לא כל כך יודעת להעמיק בלימוד. אני אספר לכם סיפור. היה בימי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב ראשי לארץ ישראל, אדם חשוב. היה אנגלי שהיה המושל של ירושלים. הוא היה אחראי מטעם האנגלים, בהתחלה מושל צבאי, אחר כך אחראי מטעמם, היה גם ראש עיר, אבל הוא היה אחראי מטעמם. האנגלי הזה, האמת היא שכולם ידעו שהוא אנטישמי גדול, והוא גם רשע גדול, אדם צבוע מאוד שמסוגל תמיד להגיד בצורה יפה, לדבר עם כולם, כאילו הוא בעד כולם, ומאחרי הגב שלהם לעשות את הדברים הכי לא יפים. אבל מה, הוא היה בתפקיד רשמי, היו חייבים לסבול אותו. זמנים אחרים הרב ירד עליו, אבל באותו זה היה צריך לסבול אותו. האנגלי הזה רצה להראות יחס חיובי, ידע שיש חג של היהודים, אז הוא פנה לרב קוק וביקש ממנו להתארח אצלו בליל הסדר. תראו, לארח גוי בליל הסדר זה לא הדבר הכי נעים. זה לא, מה, אתה תלך תסביר עם הגוי הזה את עומק יציאת מצרים. אלא מה, היה איזה עניין שאני לא יודע כמה הוא בכלל הבין עברית. אבל בכל זאת צריך לארח אותו. אז הרב קוק אמר כך, הוא קרא לתלמיד שלו, לרב הנזיר, רב דוד כהן, שהיה מעמיק גדול מאוד בדברי תורה, בסתרי תורה, אבל הוא גם למד בצעירותו פילוסופיה. אמר רב קוק לרב הנזיר, תשמע, אנחנו חייבים לארח את האנגלי הזה, אין ברירה. זה הנימוס, הוא בתפקיד רשמי, חייבים לארח אותו. עכשיו, מקובל בעולם של הגויים שלאורח נותנים פרחים. נכון? נכון. רבי יהודה הלוי, מחבר ספר הכוזרי, כותב בשיר שלו שפילוסופיה יוונית היא כמו פרחים. למה? כי היא רק נראית טוב, אבל אין לה פירות. אי אפשר לחיות ממנה. אי אפשר לבנות ממנה תוכן של חיים. אז זה לא עץ פירות, זה פרחים. הפרחים נראים טוב, אחר כך נובלים. אז אנחנו נגיש לאורח פרחים. אתה תשב לידו, תדבר איתו על פילוסופיה יוונית. קיצור, הרב דוד כהן לא הייתה לו ברירה, הוא התיישב ליד הרב הנזיר, סליחה, ליד האורח האנגלי, הרשע הזה, בליל הסדר, שהוא כל כך רוצה להתעלות רוחנית ולהעמיק ביציאת מצרים, ודיבר איתו על פילוסופיה יוונית, שגם התברר שפילוסופיה יוונית הוא גם לא יודע מי יודע מה הרבה, הוא גם כן בזה כנראה היה עם הארץ גדול, אבל כך מערכים אורח. הרב קוק כמובן מאוד הצטער על זה שהרב דוד כהן נתקע במצב לא נעים כזה בליל הסדר. אז אחרי שגמרו את החלק הרשמי של ליל הסדר, כולם הלכו. לקח הרב קוק את הרב הנזיר ואמר מנהג שבסוף ליל הסדר אומרים שיר השירים. כן, לא כולם גם יש להם כוח לזה, זה לא חובה. אבל יש מנהג כזה להגיד שיר השירים. שיר השירים זה עומק רוחני, תענוג. הוא ישב ולמד איתו שיר השירים בתור פיצוי. זה היה פיצוי שלו, שרב קוק יושב ולמד אותו שיר השירים, היה תענוג רוחני כזה גדול, כולם הלכו, יש שקט, אפשר לעסוק בדברי תורה, וגם שיר השירים יכול להיות מאוד מאוד קשור, אז בכוונה לומדים את זה בפסח. זה, יש בזה קשר מאוד עמוק לעניין של יציאת מצרים. אז היה גם צורה לעסוק בנושא של יציאת מצרים לעומק. מה אני אומר? יש מצבים שאין ברירה. אנחנו לא הולכים לסרוב חס וחלילה את קשרי המשפחה. אנחנו לא הולכים לגרום למשפחה אי-נעימות. עכשיו, יש מצבים. אני זוכר זוג צעיר שהיה שנה אחרי שנה, בא כל שנה לרב אחר להתארך אצלו לליל הסדר, כדי ללמוד את התוכן הרוחני וגם את התוכן המעשי. כי גם זה חוכמה. איך לוקחים ילדים קטנים ומסבירים להם את העניין של יציאת מצרים. הרי אני יכול לבוא לפה לתת לכם, אתם אנשים מבוגרים, שיעור בעומק של יציאת מצרים. עכשיו אני רק מסביר שזה מה שצריך לעשות, אבל אני יכול לתת לכם שיעור. אבל מה אתה עושה עם ילד קטן? איך מקדמים אותו? איך מסבירים לו את הדברים? זאת אומנות מיוחדת. אז היה זוג צעיר ששנה אחרי שנה, במקום ללכת להורים, היה מגיע כל פעם לרב אחר כדי ללמוד איך מחנכים את הילדים, איך מטפלים בילדים בליל הסדר. זה לימוד מאוד חשוב. אז הזוג הזה כנראה הצליח להגיע להבנה עם המשפחה שלהם, עם המשפחות שלהם, שפותרים אותם. נותנים להם ברור שהם כל כך רוצים ללמוד. אבל לא כל אחד נמצא במצב כזה. יש הרבה כאלה שצריכים להיות עם המשפחה בליל הסדר. אז אדם משתדל ללמוד את ההגדה לפני כן, ואולי גם תוך כדי ליל הסדר, יש לו הגדה עם פירושים, והוא יכול ללמוד דברים. כמובן שאנחנו לא שוברים את הקשר המשפחתי. אם אדם יכול לבוא למשפחה ולהגיד להם, תראו, אולי לא אכפת לכם, יש, כולם נמצאים, או אולי זה נמצא שם, זה נמצא פה, ממדת, איך שלפי ההגשה, לפי כל משפחה, לפי עניינה, אני רוצה ללכת להתארח אצל הרב שלי בליל הסדר. יש משפחות שיקבלו את זה, יש משפחות שלא יקבלו את זה. צריך להיזהר, לא לפגוע. על כל פנים, לחזור לענייננו. זה פשוט עניין מעשי חשוב, ולכן הערכתי בו. חז"ל מלמדים אותנו כאן דבר מאוד חשוב. כפי שאמרנו, מהות המצווה היא להעמיק. אבל להעמיק, אמרתי את זה לפני רגע, זה גם דבר שצריך להבין איך עושים. הנה, עצם העניין של שאלות. למה צריך לשאול שאלות? תגידו, הלכה, תביאו רב, הוא ייתן לכם שיעור מעמיק ביציאת מצרים. כל אחד לפי עניינו. מה זה שאלה? שאלה היא דבר מעניין.
יש חוסר.
שאלה היא מכשיר חינוכי. כותב הרב קוק בספר אין היה במסכת שבת, כשיש שאלה גדולה, חזקה, רצינית, אדם יותר מסוגל לקבל תשובה עמוקה על השאלה הזאת. זה רעיון דידקטי, רעיון חינוכי. ליל הסדר הוא דוגמה של חינוך. אנחנו צריכים כל החיים לחנך ולהתחנך. כל מי שיש לו ילדים, ובעזרת השם, כן, שכל יהודי יהיו לו ילדים, הילד מגיע כבר מגיל צעיר לדברים שצריך לחנך אותו בהם. קודם לחנך אותו לנימוס, לחנך אותו לדרך ארץ, לחנך אותו להתנהגות טובה בין אדם לחברו, לחנך אותו אחר כך, מתחילים לחנך אותו למצוות. לאט לאט, שלב אחרי שלב, אנחנו מחנכים את הילדים. זה דבר בסיסי מאוד. וליל הסדר הוא אב בניין לכל יסוד הבניין, לכל החינוך, לכל החינוך בתורה. אבל לא רק שאנחנו צריכים לחנך אחרים, אנחנו צריכים גם לחנך את עצמנו. דבר מעניין. איך כתוב בתורה, מישהו יודע, שיש מצווה ללמוד תורה? נו, מה כתוב? ושיננתם פשט ועצמה, ושיננתם לבניך, יש פה רמב״ם. ושיננתם לבניך, בספר החלק הזה של הרמב״ם, אחרת הייתי מראה לכם לפנים, איך הרמב״ם מבטא את זה. הנה, ושיננתם לבניך ודיברת בם. מכאן לומדים שצריך, יש מצווה, לכל יהודי ללמוד תורה. ללמוד תורה זה להתחנך, ללמוד תורה זה להבין. ללמוד תורה זה ללכת ולהתקדם שלב על גבי שלב, בהבנת כל העניין של התורה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי. זה פירוש הדבר שאדם שכל החיים שלו לומד, הוא צריך ללמוד. הוא צריך להתקדם. הוא צריך לדעת יותר ויותר בעבודת השם. כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה יוד א', המצווה היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה. וזהו הנקרא תלמוד תורה. והוא אמרו, ושיננתם לבניך. כתוב בספר, לבניך אלו התלמידים, שהתלמידים קוראים בנים. אז לומדים מצוות לימוד תורה מהמצווה ללמד. לא היה צריך להיות הפוך. הרי מבחינה מעשית, אדם לא יכול ללמד אם הוא לא למד הרבה מאוד. אז היה צריך להיות, ודיברת בם. תלמד תורה, ודיברת, 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 תגיע לגיל מבוגר, גם ושיננתם לבניך. מבחינה מעשית זה ככה. מבחינה מעשית אדם לא יכול ללמד, אלא אם כן הוא למד הרבה מאוד. אבל העיקרון של התורה הוא, שמה זה לימוד? לימוד זה חינוך. לימוד פירוש הדבר שאני, כמו שאחר כך אני אצטרך לחנך אחרים, קודם כל אני צריך לחנך את עצמי. וכאן אנחנו מבינים את מה שהזכרנו לפני כמה דקות, שחז"ל אומרים, מישהו צריך לשאול שאלה. אבא אחראי על הבן שלו, יש לו בן, הבן שואל, אבא יענה, מצוין. אבל הצורה הזאת של שאלות היא כל כך חשובה. שאם אין בן, אין מישהו קטן, אז החבר שואל את החבר, אשתו שואלת אותו, מישהו שואל. אבל אם אין אף אחד, אז האדם צריך לזכור, רגע, אבל מה איתי? אני צריך לחנך את עצמי. גם אני צריך לשאול. אז הוא שואל את עצמו. מעורר את השאלות, מעורר את הבעיות, מעורר את המחשבות, מתחיל לחשוב ולהבין. תוך זה הוא גם עונה, כמובן, לא להשאיר סתם את השאלה בלי תשובה. לא תמיד אנחנו יודעים לענות על כל שאלה עד הסוף, אבל אנחנו מתחילים לחפש, מחפשים תשובות, יש מפרשים ויש רבנים גדולים שיכולים לענות. ואם אנחנו לא מבינים את הכל, טוב, יש ענווה, אנחנו יודעים שיש עוד מה להתקדם, אנחנו לא אומרים השאלה בלי תשובה. לא נשארים בספקות. לכן כל התהליך הזה של החינוך הוא תהליך מאוד מרכזי. למעשה פסח, בהרבה מובנים ביהדות, הוא תחילת השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים. חודש ניסן הוא ראשית השנה. יש לנו ראש השנה בתשרי, יש לנו ראש השנה בניסן. ובתחילת כל שנה אנחנו לוקחים את היסוד, זכר ליציאת מצרים. כל השנה זוכרים את יציאת מצרים. כל יום זוכרים את יציאת מצרים. לומדים את זה אפילו בהגדה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה עושים בליל הסדר? לא רק זוכרים. לזכור, אפשר להגיד משפט. קריאת שמע פעמיים ביום, אנוכי השם אלוקיך שיוצאתיך, לא, לא אנוכי, סליחה, כן, השם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מצוין. נזכרנו. אבל לא העמקנו. לא הגדלנו את העניין. לא התקדמנו מבחינת ההבנה שלנו בעניין. זה חינוך. וזה יסוד מאוד חשוב. יש לצערנו הרבה אנשים שחושבים שהם במצב טוב כפי שהם. אדם תופח לעצמו על השכם, אומר, אני בן אדם מצוין. טוב, כמובן, כן, יש לי כמה חסרונות פה ושם. אבל אני אוהב את עצמי כמו שאני. אבל יש לנו כלל יסודי בתורה שבן אדם לא צריך להישאר כמו שהוא. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שיש מציאות טבעית, בן אדם כפי שהוא נוצר בטבע, בין מצד הגוף, בין מצד האופי, ויש את מה שהאדם צריך לעבוד, לתקן, לשכלל, אמרנו, אומרים חז"ל, אדם חייב לשכלל, אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שתינוק נולד עושים לו ברית מילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם את התינוק כך, אתם חייבים לתקן ולעשות אותו יותר טוב. כך הכלל היסודי של חינוך. אדם צריך לפתח את עצמו כל החיים. לפתח זה לחזק את הדברים החיוביים, ולחסל, להוביל, או להחליש לפעמים, את הדברים השליליים, כל דבר לפי עניינו. לא שבן אדם יישאר כמו שהוא. היי, עיקרון יסוד ביהדו. לא, אז בן אדם אומר, מה, איך אני אעשה את זה? יש כמה יסודות. יסוד אחד זה חזרה בתשובה. בזה אנחנו עוסקים בחודש תשווה, שבן אדם עושה חשבון נפש, מה הייתי לא בסדר, מה העבירות שלי, ומתקן. זה כיוון אחד, מצוין, נהדר. כל שנה אנחנו מתחילים ראש השנה בחזרה בתשובה בתיקון. אבל בחודש ניסן אנחנו לומדים עוד יסוד. אנחנו לומדים את היסוד של החינוך בהעמקה, בחיזוק הדברים החיוביים. בזה שבן אדם בא ואומר, אני חייב לדעת יותר, אני חייב להבין יותר, אני לא יכול להישאר כפי שאני הייתי. זה עיקרון מאוד חשוב. זה לא גאווה שבן אדם אומר, אני צריך להיות הכי טוב. מה זה הכי טוב? יש גם אנשים אחרים. אני לא יודע אם אני אהיה הכי הכי טוב, אבל להגיע יותר, עוד יותר לעלות, עוד יותר לתקן, עוד יותר להתרומם, עוד יותר להבין, עוד יותר להעמיק, זה עניין יסודי בחינוך. איך מגיעים לזה? מגיעים לזה על ידי לימוד. והגדת לבנך זה לימוד. אנחנו לומדים פה, שימו לב מה קורה פה בהגדה. אנחנו מביאים פה מאמרי חז"ל, אנחנו, חז"ל הביאו לנו, כן? אנחנו מתחילים עם פסוקים. יש פה פסוקים. וירד מצרימה, מה זה וירד מצרימה? הנוס על פי הדיבור. ויגר שם, מלמד שלא ירד יגר. וזה, ובמתי מעט, זה כך. כל מילה, שתי מילים, שלוש מילים בפסוק, אנחנו מפרשים אותם, לומדים אותם, מעמיקים בהם. כמובן, מה שכתוב, גם פה, גם בפירושים האלה, יש המון המון שאלות. תבואו לפירושים, תראו מה אתם מבינים. המון דברים תגידו, אנחנו לא מבינים. מצוין. לא הבנתם? יש לכם שאלות. לא הבנתם? תחפשו במפרשים. אפשר לערוך דיון עם המשפחה כזאת, שאפשר להבין ולעזור אחד לשני להבין. אפשר לערוך דיון עם המשפחה. המטרה כאן היא לימודית. עכשיו, רק הערה בצד, צריך לשים לב, הערה חשובה. המטרה היא לימודית, אבל יש פה גם מצוות שצריך לקיים. יש הלכות שצריך לקיים. אז צריך להישאר בתוך המסגרת. קודם קיימנו כמה דברים, כרפס, יחס. עכשיו אנחנו בהגדה, אנחנו צריכים עוד להגיע לאכילת מצה ובסוף לאפיקומן. יש לנו אפילו מגבלת זמן מסוימת, צריך לאכול אפיקומן לפני חצות. לא לשכוח. אז נכון שבן אדם לומד, הלוואי שאדם ילמד כל הלילה, אבל הכוונה היא ללמוד כל הלילה זה שאחרי שהוא מקיים את כל המצוות, הוא יחזור וישב לבד עם החבותה, עם חבורה, עם מי שיהיה, ואז ימשיכו בכל הלימוד הזה. אני רק אומר, יש כאן מסגרת הלכתית מסוימת. אז לא לטעות ולעבור את המסגרת ההלכתית. אבל הפעולה עצמה שחז"ל אומרים לנו לעשות, היא פעולת חינוך. חינוך, חינוך עצמי, חינוך אחרים, התחנכות והעמקה. זה סיפור יציאת מצרים, לא סתם סיפור. זה צד אחד. יש פה צד נוסף. הצד הנוסף הזה הוא קשור מאוד לשיעורים הקודמים שאנחנו דיברנו בשבועות האחרונים, בנושא של עיצוב רגשות. כפי שאמרנו, אדם צריך לא רק לתת לרגשות שלו לזרום, אלא להזרים אותם, לבנות אותם, לעצב להם את הכיוון שהם יזרמו בו כדי להיות קשורים לתורה ומצוות בצורה הטובה ביותר. אומרים חז"ל, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה מאוד חשוב. אדם צריך להרגיש קשר רגשי. הרי יציאת מצרים, אנחנו יכולים להרגיש קשר רגשי, גם זה לא פשוט. לקום המדינה, יספרו לנו סיפורים מה היה, זה לפני זמן קצר יחסית, אז אנחנו מרגישים את הקשר. מכירים אנשים שהיו באותו הזמן, מכירים סיפורים של מה שהיה באותו זמן, זה נוגע אלינו פה, במקום הזה, שם, במקום ההוא, כל מיני דברים. גם זה מתחיל להיות קשה עם הצילים. אבל מה זה יציאת מצרים? מישהו זה מכיר את מצרים? מצרים של אז? אף אחד לא מכיר. לפני אלפי שנים, שיעבוד במצרים, מה היה? איך היה? אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. קשה להרגיש את הקשר ליציאת מצרים. אז כאן עושים דבר שבמצוות אחרות בכלל לא עושים. כפי שאמרנו, יש מצוות מעשיות, יש גם מצוות של דיבור, יש מצוות לימוד, אבל אין לנו בתורה מצווה לעשות הצגות. הצגות זה בשביל התרבות המערבית, עולם הפרסומת, זה שטחי, חיצוני, לא עושים הצגות. לא אומר שזה לא טוב לפעמים לילדים לעשות איזו הצגה, עוד מעט תראו, אבל באופן כללי אנחנו לא בעד הצגות. זה הופך את כל העולם כולו לרדידות אחת גדולה. אתה מתחיל לבנות את הכל על הצגות, אתה לא יודע איפה אתה מפסיק. אדם צריך להיות אמיתי, צריך להיות הוא, צריך לדעת, לעשות, ללמוד, להבין. אבל לפעמים יש איזה ערך לקשר את הרגשות. איך מקשרים רגשות? אמרנו בזה כלל חשוב. רגש שהרבה פעמים צריך למשוך אותו, להזרים אותו, מתחילים מבחוץ ונכנסים פנימה. כמובן, הלימוד עוזר הרבה מאוד. אם אדם מבין את הערך של יציאת מצרים, הוא כבר נהיה יותר קשור, הרגשות שלו כבר זורמים לכיוון. אבל בליל הסדר אנחנו עושים הרבה יותר מלימוד. אנחנו גם מפעילים את הרגשות מבחוץ פנימה. מי שמכיר, יש עדות שזה מגיע עד כדי כך שמגיעים בהתחלת הסדר, כשחוצים את האפיקומן, שמים את האפיקומן במטפחת, שמים אותה על הכתף ומתחילים ללכת. צעדה. לאן אתם הולכים? יוצאים ממצרים. לאן? לארץ ישראל. כך נוהגים בחלק מהעדות, נכון? חלק אומרים, טוב, פה אנחנו לא עושים את זה. אבל כל המציאות הזאת של יציאת מצרים מתקשרת עם הרגשות בליל הסדר. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לקשר את כל כוחות החיים, לקשר את כל מציאות החיים. אין לנו את זה לבד. אז אנחנו מתחילים, עושים פה הצבא. שם אנחנו מעוררים את הרגש. אנחנו מקשרים את הילדים לתוך העניין. צריך כאן לעבוד, זו עבודה גדולה מאוד. אומרים חז"ל, מצווה לחלק. בזמנם זה היה ממתקים לילדים, כליות ואגוזים. גם היום אפשר לקחת אגוזים. אפשר גם לקחת ממתקים אחרים. לחלק לילדים ממתקים. למה? שיהיה להם מעניין, שלא ירחו לישון. כל הדבר הזה שיש משחק מפורסם, שמחביאים את האפיקומן, והילדים צריכים לחפש איפה האפיקומן, לגנוב את האפיקומן. כל הרעיון הוא לעורר את הילדים, שלא ירדמו. גם אנחנו צריכים לא להירדם. תמיד מגיעים ללילה לסדר, עייפים, עובדים בניקוי פסח, שבוע קודם, שבועיים קודם, יש כאלה שעובדים חודש קודם. מגיעים עייפים ללילה לסדר. שנה, פסח שחר בשבת, אפשר לישון קצת קודם. אבל צריכים להישאר ונהיים בלילה סדר. צריכים להגיש את ליל הסדר. משהו מאוד מיוחד, מאוד חשוב. מה זה במצב אידיאלי? יש סיפור, כולם שמעו על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא היה אדם ענק, היה רב גדול מאוד, צריך לדעת, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עם כל הסיפורים, היה אחד מגדולי הרבנים בידיעת התורה, הגמרא, ההלכה בזמנו. הוא היה גדול מאוד בגמילות חסדים ובלימוד זכות על עם ישראל, הוא היה עושה הרבה מעשים גדולים. אז הוא היה גם גדול מאוד ברגשות. מסופר על רבי לוי יצחק, הוא היה מגיע לליל הסדר. אז כמובן, עורכים שולחן עם כל המצות והיין והמרור ומפה לבנה וכלים יפים. אתם יודעים שמצווה לשים כלים יפים דווקא על השולחן. אנחנו בני מלאכים בליל יציאת מצרים. ומגיעים, רבי לוי יצחק מגיע לשולחן ומגיע באיזשהו מקום בהגדה שכתוב מצה. מצה? מצה? הוא מתחיל לרקוד ולקפוץ ולשמוח ולהתרגש. הוא כל כך מתרגש שהוא לא שם לב איפה הוא רוקד ומה הוא עושה. השולחן מתהפך והיין נשפך. כבר מכירים אותו גם מהשנים הקודמות, יש כבר יין חילופי ויש כלים והכל, מסדרים מהר, אפשר לשבת. אבל בשבילו זו שמחה כזאת עצומה. זה לא שהוא היה חס וחלילה טיפש, הוא ידע איפה הוא נמצא, הוא רצה להיזהר, אבל זו שמחה. תארו לעצמכם שפתאום אתם פוגשים את החבר הכי טוב שלכם, אחרי ששנה לא פגשתם אותו. מה, לא תחבקו אותו כל כך ותסמכו איתו שאולי לא תשימו לב בדיוק, תתנגשו באיזה כיסא? יכול לקרות. אצל הרב לוי יצחק, המפגש עם המצה, לא סתם מצה שמונחת בארון, מצה של ליל הסדר, מצווה לאכול מצה, מצה שאכלנו ביציאת מצרים, מצה שיש לה תוכן מוכני עצום וגדול. מצה נקראת במקורות לחם של אמונה. הוא פגש את המצה הזאת, הוא לא יכול להתאפק, הוא רצה לחבק את המצה, הוא רצה לרקוד מרוב שמחה. טוב, אנחנו להגיע לרמה של לוי יצחק מברדיצ'ב לא נגיע כל כך מהר. אולי בעזרת השם נזכה להתעלות, ללמוד הרבה תורה, להגיע לרמה דומה משהו. אבל אנחנו צריכים להבין שליל הסדר זה לא רק עניין של קיום מצווה מבחינה מעשית, זה גם עניין של לימוד שהוא מאוד חשוב והעמקה, אבל זה עוד יותר מזה. ליל הסדר הוא עניין של בניין הרגש מסביב לליל הסדר, של עיצוב הרגשות. אז אנחנו עושים המון בשביל זה. ליל הסדר כמובן הוא יום טוב. כיוון שהוא יום טוב, אז יש בגדים יפים, ויש מפה יפה, וכפי שאמרתי, במיוחד בליל הסדר, עוד יותר מאשר כל חג, יש עניין לשים את הכלים הכי יפים. כתוב בהלכה שאפילו היה אחד מגדולי הרבנים, שהוא היה לו איזה עסק מסחבי, היה מרווה כספים, ולפעמים איזה גוי היה נותן לו משקון, כלי של זהב, משהו כזה יקר. אז בליל הסדר הוא היה שם את הכלי הזה, מותר לו להחזיק את הכלי איפה שהוא רוצה, הוא היה שם את הכלי ליד השולחן של הסדר, שיראו כלים, אפילו יקרים, כלי זהב. יש בליל הסדר מצוות מיוחדות. אנחנו לא אוכלים רגיל בליל הסדר. אוכלים בהסבה, כל המציאות מסביב היא מאוד מיוחדת. ליל הסדר, אנחנו עושים כל מיני מעשים להזכיר. אז אמרנו שלהזכיר זה גם קשור לשאלת שאלות, זה גם מביא לעומק הבנה, אבל זה גם מביא להתייחסות רגשית. חוצים את המצב. טוב, אז ישאל הילד, מה פתאום, למה צריך לחצות את המצב ולהחביא חלק והכות? נכון. אבל זה גם יוצר הגשה. למה חוצים את המצב? מי יודע? נכון? חוצים את המצב כדי לישון. יעשו הרבה דברים כדי לישון. כן? שישברו את המצב ככה. למה חוצים את המצב? כי אחר כך, מה?
מה
לא.
מתי?
אנחנו, אחר כך, כשאנחנו מברכים על המצה, תמיד, בכל שנה, יש לחם משנה. כל סעודה בשבת וחג יש שני לחמים. שני לחמים שלמים. שתי חלות שלמות, שתי לחמניות שלמות, שתי מצות שלמות. אבל בליל הסדר אנחנו בכוונה מברכים גם על מצה חצויה. להזכיר לחם עוני. מה זה לחם עוני? הרי מצות זה קשור גם לשיעבוד במצרים. אנחנו אוכלים לא רק מצה, אנחנו אוכלים מבור, אפילו עושים כריכים, כורך של מצה ומבור ביחד. המצה הולכת יחד עם המבור, זה לא רק היציאה מהשיעבוד, צריך לזכור גם את השיעבוד. יש הרבה דברים בתוך ההגדה על כמה השיעבוד היה קשה. אז מצה היא לחם עוני, לחם שמזכיר לנו גם את השיעבוד. לחם עוני, מה, לא תמיד לבן אדם אני יש לחם שלם. הוא מסתדר עם פרוסה, עם מה שיש לו, חצי מצה, מצה חתוכה. אז לכן אנחנו חוצים את המצה, ואחר כך כשמברכים, משתמשים דווקא במצה החצויה הזאת. דבר יסודי מאוד. לכן חוצים את המצה. א', אתם רואים שצריך ללמוד. אני ראיתי שפה בקבוצה אנשים יודעים, אבל את הנקודה הזאת כנראה לא זכרו. באמת זאת המטבה, כפי שאמרתי. כל דבר בסדר, שואלים, צריך לחפש תשובות. למה חוצים? אתם רואים שהשאלה באמת מעוררת, ואחר כך לפעמים התשובה הרבה יותר גדולה. השאלה היא שאלה טכנית קטנה, לכאורה, מה, למה? אבל לפעמים התשובות מאוד גדולות. אבל גם ההגשה הזו שאנחנו אוכלים לחם לא שלם בניגוד לכל השנה, שכל השנה דווקא אוכלים לחם שלם בשבת ויום טוב. ועכשיו ליל יום טוב אנחנו הולכים לברך אחד שלם, אחד חצוי. אז זה גם כן מקשר אותנו לכל העניין של יציאת מצרים. זה מקשר אותנו לשיעבוד. כמו שהכלים היפים מקשרים אותנו לחירות, אנחנו בני חורין, אנחנו בני מלכים, אנחנו יצאנו. יש עוד קישור. איפה יש כלים יפים? כתוב, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. עם ישראל יצאו ממצרים עם כלי כסף וכלי זהב. יש הרבה, לפעמים בתוך שאלה אחת יש יותר מתשובה אחת. יש יותר מרמז אחד, יש יותר מלימוד אחד. אבל כל זה, כפי שאמרתי, מסביב לנקודה הזאת, שאנחנו צריכים ליצור לא רק את הקשר ההבנתי, אלא גם את הקשר הרגשי. עכשיו, זה חשוב מאוד, כמובן, כשאנחנו מדברים על ילדים. כפי שאמרנו, זה מתחיל מעניין של חינוך. יש ילדים קטנטנים, בקושי נשארים מרים, טוב, אתה מחלק להם ממתקים פה ושם, ילדים חמודים, בסדר. כן, אחרי האפיקומן כבר ילכו לישון. אבל יש ילדים יותר גדולים. תיקחו ילד בן 10, ילד בן 12, לא לדבר מישהו בגיל תיכון שהוא כבר חייב בעצמו במצוות, לקשר אותו לעניין הזה שיציאת מצרים, זה דבר מאוד מיוחד. כפי שאמרתי, צריך ללמוד איך לעשות את זה. רב אבינר מביא בהגדה שלו של פסח שאלות שאפשר לימודים לרמות שונות. חשוב. לא רק לקחת הגדה כזאת עם פירושים, מעמיקים, חשובים מאוד, זה בשבילי, אני צריך את זה. אבל לקחת גם את הדברים שאפשר להסביר לילדים. וכמו שאנחנו לוקחים את הדברים שאפשר להסביר להם, אז צריך גם לקשר אותם לעניין. לשתף אותם. להביא להם גם כן את ההרגשה הזאת של יציאת מצרים. כשאנחנו חושבים ומשקיעים מבחינת המחשבה על איך אפשר לעשות את זה עם הילדים, אז אנחנו גם מתחילים לחשוב על עצמנו. טוב, אז הנה הילד. הילד הצלחתי, עשיתי לו הצגה. ומה הייתי? אצלי כבר ההצגה הזאת, אני מכיר אותה כבר 30 שנה, מה? 20 שנה, 30 שנה, מי שמכיר כבר 70 שנה, מה נעשה? אז גם לעצמי אני צריך לעשות משהו. זה כמובן קשור. יש דברים, לדוגמה, אין לכם עוד דוגמה. מה מונח על הקערה בליל הסדר? זאת, יש מגור, יש קרפס, יש...
זרוע וביצה.
מה עושים שם זרוע וביצה? כל שאר הדברים שהזכרתי, יש להם תפקיד בסדר. אתה בא לסדר, אתה לוקח מצה, אתה בא לסדר, אתה לוקח מגור, לוקח קרפס, לוקח מה שיהיה, כל מיני דברים אתה לוקח. הזרוע והביצה, מסכנים, יושבים שם בקערת הסדר, לא עושים בהם כלום. אתה יכול לגמור את ליל הסדר, לקחת אותם, לשים אותם במקרר, לאכול אותם, לעשות, לא יודע אם זה צלוי או צלוי, יש בעיה לאכול בליל הסדר, אבל זהו, תמיינו. ישבו שם כל הלילה, הסתכלו עלינו איך שאנחנו עורכים את הסדר, ולא עשינו איתם כלום. מה? מישהו מיין שם? הצגה? בליל הסדר עושים הצגות. מה פירוש הצגה? הם באים להזכיר משהו. הם באים להזכיר לנו דברים שחסרים לנו. גם כן חשוב. תסתכלו עליהם. תבינו מה הם עושים. אנחנו, יש לנו כל מיני מעקבים בליל הסדר שחסרים. באופן אמיתי, ליל הסדר היה צריך להיאבך בבית המקדש עם קורבן פסח. לא ככה בבית מסביב לשולחן שאנחנו יודעים שאנחנו נשארים בבית אחר כך הולכים לישון והכל שקל, לא. צריכים להגיע להר הבית וצריכים להקריב את הקורבן וצריכים לצלות את הקורבן ולאכול את הקורבן ויש מצווה מיוחדת וצריך לסיים את זה עד חצות וסיפור שלם העניין הזה של קורבן פסח.
השנה יש גם שבת לפני
ליל
הסדר.
נכון. צריך לדעת שזה חסר לנו. צריך להגיש שזה חסר לה. צריך להסתכל שם על הביצה והזועה ולהבין שיש להם תפקיד. הם מזכירים לנו משהו בליל הסדר. שימו לב, כל מה שקורה פה מסביב, זה מזכיר, זה עושה, זה מביא, זה... כל המציאות הזאת קשורה יחד. כן, הנה, מישהו אומר לי, זרוע זה לא רק קורבן פסח, זה גם זרוע נטויה. עוד פירוש. ועוד פירוש, ועוד העמקה, ועוד קישור, ועוד התייחסות. החיים מלאים. אי אפשר לעבוד בחיים רק על מסלול אחד, זהו. עשיתי את החובה, גם אני. אם אתה עושה מצווה מעשית, עשית, עשית. נכון? אבל כשאתה עוסק בחינוך, וכשאתה עוסק בחינוך שכלי, ואתה עוסק בחינוך עיצוב רגשי, אתה לא גומר בדבר אחד. יש לך המון דברים. יש רגשות כאלה, יש רגשות של שמחה ויש רגשות של עצב, של חיסרון. יש רגשות של הקשר לשעבוד ויש את הרגשות של הקשר לגאולה. צריך לנסות כמה שאפשר להקיף. תמיד בשנה אחת אפשר להקיף את הכל. יכול להיות צעד כזה, עשינו. בסדר. לא, אני לא. אין לי זמן אינסופי, אין לי יכולת אינסופי. אבל כמובן אני יודע שיש דברים אחרים. השנה אחרת אני אדגיש דברים אחרים. וכמובן יכול להיות שגם השנה אני אדגיש יותר מצד אחד, יותר מדבר אחד, כי כל הדברים האלה קיימים יחד. במילים אחרות רבותיי, ליל הסדר זה דוגמה למה שאמרנו בכל הנושא הזה של עיצוב וגשות. הוספנו הפעם נדבך חשוב, שזה חינוך, חינוך בכלל, חינוך הוא דבר שכלי, דבר הבנתי, לא מתחיל מהרגש. דבר שאנחנו צריכים להעמיק בו, וזה חלק יסודי של היהדות. אבל נוסף הזה חזרנו והדגמנו את העיקרון שאמרנו בשיעורים הקודמים, שכדי שאדם יגיע לשלמות בקשר לעבודת השם שלו, בקשר ליהדות שלו, בקשר לחיים שלו שהוא רוצה לבנות, הוא צריך גם לקחת את הרגשות שלו ולבנות אותם, לעצב אותם, לכוון אותם. איך מכוונים אותם? חלק על ידי העמקה, וחלק על ידי מעשים שהם מתחילים מבחוץ, ואחר כך באים וחודרים פנימה אחרי שאתה עושה אותם פעם אחרי פעם, ומתקשר אליהם ומגיש אותם. זה עיצוב הרגשות. וליל הסדר הוא דוגמה מובהקת של עיצוב רגשות. עם כל מה שאנחנו עושים שהוא נראה כביכול הצגה, כפי שאמרנו, אנחנו לא אוהבים הצגות, אלא פה הדברים אמיתיים מאוד, עמוקים מאוד, ואנחנו גם מוסיפים בהם את הצדדים החיצוניים האלה, את הצדדים הייצוגיים האלה שמושכים את הרגשות שלנו, מושכים את העין, מושכים את הלב, מביאים אותנו להגיש יותר ויותר, עד שהבאנו את הדוגמה הנפלאה, השיא של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שיכול להגיע לכזאת התרגשות. אך מזה מסע, זה דבר כזה נפלא. אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו שואפים. אנחנו שואפים באמת להגיע למצב, כפי שאומר הפסוק, כל עצמותינו תומנה. כל הרגשות שלנו קשורים לעניין הזה. כל האישיות שלנו נבנית מסביב לעניין הזה. כל אחד, כמובן, שלב אחד לגבי שלב. מתחילים בתשומת לב, מתחילים בקצת לימוד, מי שיכול יותר, מי שמוגבל, כפי שאמרנו, אולי יש לו, המשפחה קצת מגבילה אותו, אבל יש לו הגדה, הוא יכול לשים לב לדברים, הוא יכול להוסיף קצת דברים. ובעזרת השם, משנה לשנה, אנחנו נוסיף יותר ויותר בעניין הזה. יש ביטוי חשוב של הרב קוק בתוך הפירוש שלו על ההגדה של פסח, צריך לדעת את זה, עניין לשיעור שלם בפני עצמו, אבל רק להזכיר, צריך לדעת שכל שנה מתקרב הקץ. כל שנה הגאולה מתקדמת. אף על פי שמצד הנגלה הוא להפך. מי שאומר, מה פתאום הגאולה מתקרבת, המצב הרבה יותר גרוע משנה שעברה, וקרו כל מיני דברים לא טובים. אני לא מדבר על השנה, יש גם הרבה דברים שמתקדמים. אבל יבוא יהודי ויגיד שחס וחלילה המצב בדיוק הפוך, הוא צריך לדעת שכל שנה מתקרבת הגאולה. אף על פי שאנחנו לא רואים את זה, אבל בליל התקדש חג, בליל הסדר, מדברים כפי מצב פנימיות הדברים. מצד האמת, מצד האלוקי, כל שנה הגאולה מתקרב. ונזכה להתעלות ולהתקרב גם אנחנו.